הערב המהדורה המרכזית, ראש הממשלה נפתלי בנט נשא דברים בטקס האזכרה לחללי מערכות ישראל של ארגון יד לבנים. בנט אמר כי כוחנו של ישראל גדול מכוחם של סך כל אויבינו. לא ייתכן שנמשיך לסנוע אחד את השני. הוא הוסיף ואמר כי לעולם נצטרך לאהוב את הבריאות, לאהוב את עם ישראל, זו חובתנו כלפי הנופלים. האירוע הזה עובר בשקט יחסית, כאשר מחוץ לאירוע הפגינו כמה משפחות שקולות על כך שראש הממשלה בנט מגיע לנאום בנאומים הממלכתיים. מנגד, משפחות שקולות רבות טוענות כי המיעוט שמפגין אינו מייצג את הרוב. דבר על כך בהמשך. גם על תאונת דרכים קשה, מסעית מחצה כלי רכב, שלושה בני אדם נהרגו, שישה נפצעו באורח קשה ופונו לבתי החולים. התאונה סמוך לקריית מלאכי, מסוק הוזנק למקום לפנות את הפצועים. ובאשר למירון, היום חבר הכנסת הרב מאיר פרוש מסייר במירון עם השר מתן כהנה. בין היתר הוא ספק ביקורת מגורמים בדגל התורה והגיב ואמר אל תטיפו מוסר, גם לנו יש רבנים ואנחנו עושים בדיוק את מה שרבנינו מורים לנו לעשות. במקביל חבר הכנסת הרב משה גפני מבהיר כי דגל התורה היא חלק מגוש הימין באופוזיציה והבהיר את עמדתה של יהדות התורה שתמשיך ללכת לצידו של נתניהו, זאת אחרי הדיווחים, הפרשנויות, שחלק מדבריהם של חברי עשייה ביהדות התורה על הקמת ממשלה חדשה חילופית מבלי ללכת לבחירות. וגם על גל הירש, מי שהיה מועמד לתפקיד המפכ"ל ובמשך 7 שנים נמצא בהליך משפטי ארוך, מייגע עם הרבה מאוד חקירות שבסופן כמעט ולא עלה דבר למעט כתב אישום בנושא עבירות מס קלות, אבל מינויו סוכל וחייו נהרסו. בעקבות כך תחקיר וכתבה או סרט יהודי שמשדרת העיתונאית איילה חסון מעורר הרבה מאוד ביקורת וגם תגובה היום מהפרקליטות מפורטת לכל הטענות שהושמעו שם. נביא כאן את חלק מן הדברים. עוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה יצחק איזיקוביץ', באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, מאזיננו בקול חי, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, נפגעי פעולות האיבה. נדבר על העניין הזה בהיבטים שונים בהמשך, אבל נפתח קודם כל עם סיפורו של גיא הירש. מי שהיה גל הירש בפני עצמו, איש צבא ותיק, שעבר הרבה מאוד תפקידים בצהל, גם נפצע קשה, חזר אחרי הפציעה שלו לשירות צבאי, והיה מועמד לתפקיד המפכ"ל של משטרת ישראל לפני כ7 שנים. אז היה השר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן, שבישר לו על המינוי הזה לתפקיד, על כך שהוא מועמד מוביל ומבין כל הניצבים שטענו לכתר באותה התקופה. כמה שעות אחרי פרסום הידיעה הזו, החלו לצוץ שמועות על חקירה, על עבירות לכאורה ישנות שביצע גל הירש בגיאורגיה וגם כאן בישראל, כאשר סביב העננה הזו אמרו את המילים מתן שוחד. משם חייו נהרסו במשך 7 שנים. 10 חקירות במשטרה תחת אזהרה, ובסוף בסוף, אחרי כל התהליך הזה, נסגרה פרשיית גיאורגיה, נסגרה פרשיית השוחד, ונשאר תיק דליל של עבירות מס, וגם הוא מתנהל עדיין בבית המשפט, וגם שם טוענים עורכי דינו שאין דבר רציני. אבל הסיפור הזה מעלה שאלות באשר למינויי בכירים כאן במדינת ישראל. האם אנשים שראויים לתפקידים בכירים, יגידו כן, כאשר יציעו להם להתמנות לרמטכ"ל, למפכ"ל, לנציב כבאות, לשירות בתי הסוהר, ולכל כך הרבה תפקידים ציבוריים, כשהם יודעים שאם לא רוצים אותם בתוך המערכת שהם אליו אמורים להגיע, מישהו שם במערכת ידע איך לסכל את המינוי, וכאן במקרה הזה, לכאורה על פי הפרסומים, היה מעורב ראש אגף החקירות מני יצחקי, עם עבודה משותפת יחד עם הפרקליטות, לכאורה מעלה שאלות קשות, סיפור קשה, שצריך לבדוק אותו, כשבתווך יש את חקירות ראש הממשלה לשעבר נתניהו. עורך הדין ציון אמיר איתנו על הקו, מומחה בדין הפלילי והרבה מאוד שנים בתחום. שלום לך ציון.
ערב טוב אבי.
ערב טוב. שאתה רואה את הפרשייה הזו ככה בלי להיות מעורב באמת בפרטים הקטנים. אתה רואה סיפור, 7 שנים, חוקרים קצין בכיר בצהל, לא מצליחים באמת להגיע למשהו ממשי. המשפט ממשיך להתנהל ובאמצע גם מקבל את המחלה, עובר ניתוחים קשים, ואתה מגלה בסוף שמישהו אולי, אני אומר אולי, ניסה לסמן אותו באופן אישי כדי שלא יתמנה למפכ"ל המשטרה. מה עובר לך בראש כמי שנמצא במערכת המשפט הישראלית, לא יודע, 30 שנה?
42 שנים.
סליחה,
טוב. ולשאלתך, מה שעובר לי בראש, ובעיקר בלב, זעזוע עמוק ופחד קמאי שיכול להשתלט על התודעה, מהאפשרות שזה יכול לקרות לכל אחד, ואפילו לטובים שבינינו ולראויים שבינינו, ובמקרה של גל הירש, לאחד שהקריב את מיטב שנותיו לטובת הגנה על המולדת, על ישראל, שילם בגופו, כמו שציינת קודם לכן, בפציעה חמורה, שבמשך שנים ישב על הקווים, וכשכולנו ישנו טוב בלילות, הוא ישב על הקווים ודאג להילחם עבורנו. הפחד הזה שזאת אפשרות שמתקיימת, היא דבר מאוד מדאיג, ואני רוצה להסתכל על הקצוות של הדברים. בקצה אחד נפתחת חקירה בעיתוי מסוים בגין חשדות חמורים של שוחד והטיית מכרזים, ובקצה השני החלטה לסגור את התיקים בחוסר אשמה, את התיקים האלה, את החשדות האלה. ובתווך נמצא גל הירש, שבמשך שנים חווה ריסוק של חייו. שני הקצוות האלה לא יכולים לחיות אחד עם השני. חשד כל כך חמור, עם התפוגגות טוטלית של החשד, וציפיתי, ואני מצפה, ועדיין מצפה, מגורמי האכיפה, ובראשם היועצת המשפטית לממשלה, לעשות מעשה, לבקש סליחה על החקירה, על ההתפתחות שלה, ועל הסיום שלה. זה מה שאני מצפה.
אז השאלה הבאה שלי, אם נהיה קצת יותר פרקטי, יש הרבה מאוד אזרחים שאין להם כבר טיפת אמון במערכת הזו, והפרשייה הזו עוד יותר דוחפת אותם לקצה אי האמון, והם שואלים, מי יחקור את החוקרים? מי הגורם המוסמך שיכול לבדוק פרשייה כזו? מי פתח את החקירה? איך הוא קיבל חומרים? מה הוא עשה בדרך? האם הכל נעשה באופן חוקי? כמה היועץ המשפטי המעורב? על בסיס מה היועץ המשפטי פתח בחקירה הזו? מי יבדוק את זה? זה מה ששואל האזרח. אין שום רגולטור שעושה את זה.
קודם כל, אבי, חייבים לומר דבר אחד. מערכת המשפט ומערכת האכיפה היא גוף שחשוב בעינינו, בעיני כולנו. מי שרוצה חברה דמוקרטית, חופשית, בטוחה משחיתות ומעבריינות, צריך לחזק את הגופים האלה מצד אחד. אבל הגופים האלה לא יכולים לקבל כמובן מאליו את התמיכה הזאת שלנו, של הציבור, ולא את האמון שלנו. הם צריכים להרוויח את זה ביושר. ואם יש טעות, ואם נעשו טעויות, והיו משגים, ואדם כמו גל הירש נפגע, היא צריכה לאסוף את הכוח, לבוא ולהגיד, טעינו, ואנחנו מבקשים לתקן. זה הדבר שיכול לחזק את אמון הציבור, ואז אתה שואל אותי, מי ישמור על השומרים? זה השומר הטוב ביותר על השומרים, אמון הציבור. זה בידי המערכת הזאת. תבואו, תגידו טעינו, תקוע על חטא, תגידו שאנחנו מבקשים לתקן, תגידו שאנחנו חוזרים בנו מכתב האישום שהוא בשולי הדברים. אני לא יודע אם כתב האישום מוגש בצדק או לא, אני לא נכנס לזה. אם בנסיבות האלה גל הירש חטא, אז שישלם את המחיר. אבל אם הוא לא חטא, אז פשע חמור להגיש נגדו כתב אישום.
אבל מה שקורה, קודם כל אתה אומר דברים נכונים. אתה אומר בקשת סליחה, הודעה או התנצלות, לומר אנחנו גם בני אדם, מישהו פה היה בהתלהבות יתר, מוטיבציית יתר, טעינו וכולי, אולי יחזיר מעט את האמון, אבל המערכת לא יכולה לעשות את זה בד בבד עם זה שעדיין יש חקירות פתוחות. קח את פרשיית נתניהו, זה אותם אנשים, זה אותו שי ניצן, זה אותו מנדלבליט, זה אותה ליאת בן ארי, זה אותה מערכת. כלומר, אם הם יגידו טעינו, אולי זה יעשה פעולת אפקט הפוכה?
יכול להיות. בהתחלה יש סכנה גדולה שקבלת אחריות מהסוג הזה תביא לטלטלה שתטלטל את המערכת ותזעזע אותה. בטווח הקרוב היא תגרום נזק, בטווח הרחוק היא תחזק את אמון הציבור במערכת הזאת. אני מצפה מכל מי שעומד בראש מערכת האכיפה, אני מצפה ומייחל היום ששר משפטים והיועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה והמפכ"ל וכל הצמרת הבחירה של מערכת האכיפה והמשפט יצאו בגלוי, ואני פה מכניס בראש וראשונה את השופטים עצמם. שופטים מרבים להוציא כרטיסים צהובים לטעויות ולמחדלים של המערכת. אני קורא לשופטים, אם הם רוצים בחיזוק האמון במערכת, תוציאו כרטיסים אדומים. כשיש טעות ויש תקלה, אנחנו לא נאמר הדבר נבע משגגה או הדבר נבע מתקלה בתום לב, לא. אנחנו נפסול ראיות שהושגו שלא כדין. אנחנו נחמיר עם שוטרים שפעלו שלא כדין. אנחנו נבוא חשבון עם עדי מדינה שהפעילו עליהם לחצים כבדים ולא חוקיים, והפעילו נגדם אמצעים פסולים. אין דרך אחרת להילחם בתופעה הזו אם לא נוציא כרטיסים אדומים. אני קורא לשופטים לעשות שימוש בסמכות. זה משתלם. זה יביא לכך שהציבור יחזור לקדמותו. אבי, אתה יודע, עד לפני 20 שנה ויותר, מערכת המשפט נהנתה מאמון של כ-90 או 80 או 90 אחוזים.
אבל אתה יודע למה זה היה אז כך, עורך דין ציון אמיר? כי לא היו רשתות חברתיות, לא היה שיתוף מידע, לא היה טכנולוגיה, לא היית יכול לראות פסקי דין בתוך 5 דקות בכל מקום במדינת ישראל. לא היית יכול להעביר את המידע. עכשיו הכל שקוף ופתוח, ותראה מה קרה.
הכל שקוף ופתוח, ואני קורא למערכת להתמודד מול האתגר הזה. אי אפשר יותר לקבור סיפורים, אי אפשר יותר להעביר במסתרים ובמחשכים תופעות מהסוג הזה. לכן המערכת צריכה להיפתח ולומר לעצמה, אין יותר, במובן הזה אין פרות קדושות, גם אנחנו לא פרה קדושה. אנחנו צריכים למנות, קודם כל, מערכת שתבקר. אתה שאלת אותי מי ישמור על השומרים, אז בואו נתחיל למנות שומרים. שומר טוב על הפרקליטות, שומר טוב על השופטים, שומר טוב על המשטרה, גופים רציניים, אנשים רציניים מאוד וערכיים, שיהיו מופקדים על הבדיקות והביקורת הזאת, ואז תגלה שהמערכת הזאת תחזור לקדמותה ולהחזיר אתרה ליושנה, והציבור יבטח בה ב-90% כמו שפעם היה.
טוב, מעניין מאוד, ואתה יודע, ככה לסיום הדברים, אולי מילה שלא קשורה, אנחנו בכל זאת ביום של פיוס או יום של חיבור, כשאנחנו נכנסים עכשיו לימים הללו, יום הזיכרון, השכול שמאחד את כולם, באמת מכל העדות, מכל החוגים, מכל המגזרים והדתות, אנשים ששילמו בחייהם ואנשים ששילמו בחיי קרובי משפחותיהם, למען היותנו כאן במדינה הזו. ואני שואל אותך, אתה מדבר קצת ככה על 40 ומשהו שנה, 42, 44 שנים, שאתה מלווה את עולם המשפט הישראלי, מאותם ימים של אליטה מול דימונה, מול פריפריה, לימים הללו שלנו, שאנחנו רואים פתאום איזה מהפך כזה של העממיות שהייתה בפריפריה פתאום משתלטת על המרכז ומביעה את קולה בקול גדול ואומרת, השתקתם אותנו בימים האלה. כשהיה יום הזיכרון היו מביאים דמויות מסוימות, כשהיה יום עצמאות מדליקי המסועות היו דווקא מאותה אליטה, ופתאום בשנים האחרונות משהו קורה בתחום הזה. ואני דווקא רוצה לשאול אותך, עורך דין ציון אמיר, גם עם רום גילך וניסיונך, וגם אתה היית שם, בשתי המחוזות, בשני הנקודות האלה, מה אתה יכול לומר לנו על התחושות שלך כמי שחי כאן במדינה כל כך הרבה שנים?
יום הזיכרון בעיניי הוא אחד הימים החשובים ביותר בחברה הישראלית מיום הקמתה של המדינה היהודית הציונית שנשנה והוקמה על חזון הנביאים ועל בערכי תורת ישראל והיהדות ובערכים שהם מפורטים ומצוינים במגילת העצמאות. זה היום שאמור לאחד את כולנו. כולנו משפחה שכולה אחת גדולה. ואני גם באופן קונקרטי, אני בן המשפחה שכולה. זה יום של חשבון נפש, זה יום של התאחדות, ממש. התאחדות והתייחדות עם כל מי שנפל. ולזכור, ולזכור, ולא לשכוח, לעולם לא לשכוח, שהמדינה הזאת קמה על דם, ודמם של יקירינו ספוג באדמה הזאת, כדי לבנות חברה צודקת ושוויונית, וחברה שנשענת על ערבות הדדית ועל אהבה, גם אהבת חינם. לצערי הרב, מה שקורה בתקופה האחרונה לא חותר למשאלת הלב הזאת שאני מביע כאן. אני מאוד מקווה שיום הזיכרון הזה, שמקדים את יום העצמאות, של תקומת ישראל יזכיר לנו את מה שחשוב ואת המאחד ולא את המפריד. זה לא יהיה קל. אנחנו בפתחה של תקופה מאתגרת מאוד במובן הזה. אני מאוד מקווה שכולנו נזכור את זה ביום הקשה הזה שעובר על בני ישראל.
אכן, אהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך, ו הזיכרון הזה צריך ללוות אותנו כל יום, בטח ביממה הקרובה. עורך הדין ציון אמיר, שיהיה רק ימים טובים ובשורות טובות, תודה לך.
אמן, בשורות טובות.
חבר הכנסת יעקב מרגי, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
דיברנו מקודם באריכות עם ציון אמיר על גל הירש. אתה יודע, זה סיפור שהזכיר לי את אריה דרי, את יושב ראש אס. שבע שנים. זה כמעט אותם שנים, מינוי שהיה ככה באופק, עינוי דין של מאות שעות חקירה, התחיל בשוחד, הפרת מרמה, אמונים, מכרזים, כל הדברים הכי גדולים בעולם, מסתיים בתיק של מס הכנסה, שיכול להיסגר עם איזה כנס מנהלי, פשוט אותו דבר, רק זה אריה דרי, וזה גל הירש, קצין בצהל, מוערך, על כל המשתמע והאמפתיה. אתה מרגיש את הקשר בין הדברים?
ודאי. המשותף לכך זה מוטיבציית יתר למי שלא משדר בקו למי שלא הולך בטנא. מוטיבציית יתר. אני לא ראיתי את התוכנית אתמול, מהתגובות שקראתי היום ברשתות ובקבוצות. אני לא מופתע. תמיד ידענו, זו הייתה בדיחה אמנם.
מה זה לא הולך בטלם? מה זה מי שלא הולך בטלם? מה זה הטלם?
מי שיש לו אומץ לומר מה שאני הולך לומר לך. שהפרקליטות ומערכת המשפט ומשטרת ישראל זה לא קודש הקודשים מבחינת יושרה, מבחינת התנהלות ממלכתית, מבחינת צדק צדק תרדוף, מבחינת שוויון בפני החוק, מבחינת אכיפה בררנית, כל מי שיש לו מה לומר על הגופים האלה חוטף. ידענו, תראה, הייתה בדיחה, אני אתחיל שאלה בכנסת, הייתה בדיחה שיש 120 מגירות אצל מני יצחקי, כל פעם זה מישהו אחר, וכל פעם שמים שם פתק, אמירה, ציטוט קטע עיתונות, ובוא היום כשיש מוטיבציה פותחים את המגירה והכל נופל.
כן, בסיפור הזה יש גם הקלטות, כלומר שיחות מוקלטות עם מני יצחקי, שהוא מורה לאיזה שוטרת שם.
אני אומר לך, אני מסרב להיות מופתע.
מה יש לנו על גל הירש? תוציא.
אני מסרב להיות מופתע. לצערי הרב אני אומר את זה. בימים, דווקא לרקע סוף השיחה הקודמת. בימים האלה, בימים של אחדות גורל, אני מסרב להיות מופתע, אנחנו ידענו, אמרנו זאת. אמרנו זאת, חדשות לבקרה, אמרנו את זה כמעט בכל רעיון, בכל נאום שעסק בסוגיה הזו. צערי הרב, בתקופה האחרונה זה התגלה במלוא עוצמתו, בגיבוי מלא של התקשורת הישראלית, בגיבוי מלא של פקידים, בכירים, במערכת המשפט ומשרד המשפטים, ובלי בושה. אם פעם ידעו, איכשהו הסתירו זאת היום, בתקופה האחרונה, בתקופתה של הממשלה הזו, כולם התגייסו. כולם התגייסו להגן על מעשים שלא היינו מעיזים לעשות. אז אני שואל, אם תבקשו אמון במערכת המשפט, אם תבקשו אמון במערכת אכיפת החוק, איך תמצאו אותה? איפה תמצאו אמון כזה? אחרי כתבה שתראה, הציבור כולו, לא כל הציבור ידע. אנחנו ידענו כפוליטיקאי, כמי שמסתובב במסדרונות ושומע ורואה ומכיר את העובדות. הציבור, אתמול עם ישראל ראה, ואני רוצה לומר לך, קיבלתי תגובות מאזרחים ישרים, שסליחה על הביטוי, אני לא רוצה לומר את זה בימים האלה, שהם קצו. קצו בהתנהלות של המדינה, הם רואים את זה התנהלות של מדינה, הם לא רואים בזה התנהלות של מניצחקי, של שי ניצן, או של גברת הטובעת בתיק נתניהו, ברלב אם אני לא טועה.
אוקיי, טוב, אני שומע מה שאתה אומר. אתה אומר בקיצור, מי שיש לו אומץ לצאת נגד המערכת, לומר את מה שהוא חושב, מיד קוראים לו מסית, ובמקביל לזה אפשר לפתוח נגדו, לפתוח מגירה,
ולהתחיל
לחפש.
בעתיה של פרשת משפחת כדורי, גם אם אין לך ממה לחשוב, הם יעשו הכל כדי ש... אם יש להם מוטיבציה כנגדך, הם יעשו הכל. ראינו מה עברה משפחה תמימה, משפחה יקרה, משפחה ישרת דרך, שלא רק שלא נתנו להם להתאבל על האסון הכבד שנחת עליהם. תארו לכם, אני לא רוצה לחשוב על זה לרגע שמישהו מהם היה נשבר ומודה על משהו שהוא לא עשה.
כן. טוב, חבר הכנסת מרגי, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין. היית הרבה שנים שר דתות, ואנחנו רואים את משרד הדתות פועל 10 חודשים, בוא נאמר, תחת השר מתן כהנה. אם דיברת על מוטיבציית יתר במערכת המשפט, אנחנו רואים פה מוטיבציית יתר בתחומים אחרים. מינויים של מועצות דתיות, דברים פתאום משתחררים, עבודה משותפת עם הייעוץ המשפטי של המשרד, לקיחת אחריות על חוק הגיור, על מערך הכשרות של ישראל, שינוי הרכב ועד הבוחר שבוחר את הרבנים הראשיים לישראל. חלק מהדברים לא עברו כי סילמן ערכה מהקואליציה, אבל זה פשוט הפצצת חוקים ושינויים שקורים בעשרה חודשים, ששס החזיקה במשרד הדתות הרבה מאוד שנים, בכמה קדנציות. תשמע, לא עשתה רבע מזה, סליחה שאני אומר.
אני רוצה לחלוק עליך, לפחות אני יכול להעיד בתקופה שלי, אנשים מעידים אחרים על זה. עשינו הרבה יותר, ועשינו המון, אלא שעשינו זאת נכון וצודק וטוב. אני אומר לך, הנה, אתה מכיר, אני חושב שאתה וגם המדינים מכירים אותי. אם השר מתן כאן היה עושה דבר אחד נכון, ודבר אחד בצורה תקינה, ודבר אחד בצורה שהוא מבין את מה שהוא עושה, תאמין לי שאני הייתי עולה אצלך ומפרגן לו. אבל אני מקורב לנושאים, מקורב לבעלי תפקידים במשרד, הם מזועזעים, הם לא מבינים עד לאן אפשר עוד לדרדר את המשרד הזה, את שירותי הדת, הוא דרדר את שירותי הדת. אני לא רוצה לומר לך שהמינויים האחרונים שהוא עשה. אני בתקופתי עשיתי 80 ויותר, מעל 80 הרכבים ומינויים. לא הייתה רעידת אדמה, למה? כי אצלנו, גלה לך אבי, משהו שלא ידעת. בתקופתי לראשונה, משרד המשפטים הכריח אותי לקבוע תנאי סף לראשי מועצות דתיות. והחל מתקופתי, למרות תנאי הסף, הצלחנו למנות מעל 80 מועצות. היום, אני אומר לך, חלק גדול מהמינויים לא ראויים, חלק מהמינויים שנעשו לא עומדים בתנאי הסף, ומקבלים גיבוי מלא מהפקידות המשפטית במשרד הדתות ובמשרד המשפטים.
טוב, אתה, אחרי שאתה אומר את הדברים האלה, אבל אתה מצליח אולי לקבל פרופורציות, אם תחזרו למשרד הזה בקרוב, איך צריך לעבוד?
לא, אני אומר לך מה הפרופורציה שאני מקבל. אם נחזור בכלל לממשלה, לקואליציה, איך כל הקואליציה, איך הממשלה צריכה לעבוד? אני אומר לך את זה בצורה ברורה.
מה הפקות הלקחים שלך מהשנה האחרונה?
הדבר היחיד שהקואליציה הזו לימדה אותנו, זה לימדה אותנו מה זו משילות. מה זה לא לעשות חשבון? ולעשות כל מה שאתה מאמין בו בצורה ישרה, עקבית. ואני אומר לך, תוך חודש, 30 יום מכינון הממשלה הבאה, צריך לחוקק את כל חוקי המשילות, לקיים את כל הרפורמה שאנחנו מצפים ורוצים לעשות במערכת המשפט, לא לתת לשום ראש הממשלה, וזה לא משנה מה, גם עם האופי שלו, למצמץ דברים, למשוך אותם ועוד ועוד, תוך 30 יום להציב לו אולטימטום, כפי שהממשלה הזו עשתה. היא חוקקה את כל חוקי הקואליציה, ב-30 יום הראשונים, ודרסה כל מוסכמה וכל הסכמה וכל נורמה בכנסת בשביל להעביר את זה.
אולי בעיקר הפחד המשתק.
הנה אני אומר לך, אני אישית, אם הממשלה הבאה לא תעשה זאת בתחילת דרכה, אני אישית אביע את מורת רוחי, ואם צריך אני אביע הבאה אימו. אני חושב ששילמנו מחיר כחברה ישראלית, שילמנו מחיר כבד כחברה חרדית, כחברה דתית, זהותם היהודית שמדרך כלל נפגעה קשות, שאין לנו את הפריבילגיה הזו לחכות עוד קדנציה ושתי קדנציות.
ואולי הדבר הראשי או הגרעין המרכזי של כל הסיפור הזה זה להשתחרר מהפחד, מה יאמרו בתקשורת? יקראו לנו סחטנים, יקראו לנו כפייה דתית, מפירי הסטטוס קוו.
שום זכות לגיטימית לשום כתב, פרט לכמה אמיצים בודדים שאנחנו רואים אותם, לשום ערוץ תקשורת מסחרי כזה או אחר, לבוא לבקר את העשייה שתהיה לממשלה הבאה. הם הוכיחו לנו שהם לא, הם לא רואים להתייחסות א', והם הוכיחו שהם יודעים גם לבלעת צפרדעים לטובת, הם היו מטעם.
כלומר, מותר לבקש 50 מיליארד שקל לטובת תקציב הישיבות. לא יקרה כלום. אם 50 מיליארד שקל מגיעים בתמורה ל4 מנדטים, אז בתמורה ל-16 מנדטים אפשר לבקש 10 מיליארד.
אפשר להכניס את תקציב הישיבות לבסיס התקציב ולקבוע בחוק את מקדם, את נוסחת העדכון. ולהפסיק לעמוד עם חזר אחר הפתחים כל תקציב וכל תקציב על תקציב הישיבות.
כי איתך, אני באמת רואה איתך. כאן מוטיבציה פרק, של שרים.
פרק במשילות שלמדנו על בשרנו.
אנחנו רואים פה מוטיבציה של שרים, שרת התחבורה עם תחבורה ציבורית בשבת. אתה יודע, דברים שלא עוברים בכנסת בכלל, החלטת שר, תקנות, אתה רואה את שר התקשורת עם הקומה הקשרה, אתה רואה את שר הדתות מחליט, משנה, עושה, חותך לפה ולשם, אתה רואה במשרד הבריאות פתאום מה מכניסים לסל הבריאות ומה מוציאים מסל הבריאות. תשמע, איפה, מה היה פה כל השנים האלה?
כי כל, אמר אבישי בן חיים באחד הפוסים שלו, שכנראה אין מנוס. צריכה להיות כאן רק ממשלת אחדות כדי שההגמוניה תהיה רגועה ולא תפריע למהלך התקין של הממשלה. אז הנה אני אומר לך, צריך לעשות את הכל, באותם עוצמות, באותה חוסר ממלכתיות, באותה, לא רוצה לומר לך באותה חזירות, כי אני לא רוצה ליחס לעצמנו תכונה כזו, אבל החזירות שהייתה לממשלה הזו, צריכה לשמש לנו תמרור ומורה דרך, איך לעשות לפחות את כל מה שאנחנו מאמינים, בצורה הכי טובה, הכי מהירה, ולקבע עובדות, ולשנות, ושוב, אני אומר את זה אבי בכאב, אני אומר את זה. טוב, הם לימדו אותנו פרק במשילות.
לפחות את הרעיון איתך עכשיו, הקלטנו, נשמור, ונדבר. חבר הכנסת יעקב מרגי, תודה רבה לך.
כל טוב שלום שלום.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. שבוע ההייטק החרדי 2 יוצא לדרך. מנהלי ובחירי ענף ההייטק בישראל מגיעים לשבוע שידורים מיוחד בכל חי שיעסוק בצמיחת ההייטק בעשור האחרון. הצטרפו אלינו למרתון שידורים מרתקים על עולם ההייטק החרדי בהשתתפות בחירי החברות המובילות, ראש עיריית ירושלים, ראשי המפלגות ואישי ציבור. החל מיום ראשון הקרוב, כאן בכל חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים, הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון,
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
שלך.
מכבי שלי, הביטוח הכי משתלם בישראל. רוצים גם אתם לקבל יותר? משרד הבריאות קבע, התמורה הגבוהה ביותר לתשלום היא בביטוח של מכבי.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
זה כבר קרה לשכנים ולמשפחה שלכם. אלפי שותפי מפעלות הצדיק מקרסטיר מעידים שזכו בשפע של פרנסה והצלחה. הצטרפו עכשיו למפעלות הצדיק רבי שייב מקרסטיר, וגם שמכם יוזכר ביום ההילולה בג' באייר על ידי הרבנים לפקודת ישועה. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
שלום חברים, אם אתם מעוניינים בקריזמה מסוג אחר, ללמוד להשפיע, אמונה על ילדכם, על הסובבים אתכם, ואפילו על אנשים שכביכול אין בליבם אמונה, אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה, בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס של קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777, 0-722-722-777. נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שלום, כאן עורך דין משה יצחק אוסדצ'ר, המלווה את הפרויקט בית קניגסברג בקרסטיר. אם הזדמנויות מדברות אליכם, יישארו איתי. קבוצת הראל נכסים מחוללת מהפכה של ממש ובונה בימים אלה בית הערכה יוקרתי שיהווה מוקד משיכה לאלפים לצד השקעה מניבה לקבוצה מצומצמת של משקיעים. אם גם אתם רוצים להיות חלק מההצלחה, חייגו כעת כוכבית 5993. אני חוזר, כוכבית 5993, ותיהנו מרווחים בלעדיים.
השקעה של 179 אלף שקלים בלבד, אתה נהיה שותף ברווחים של בית הערכה. חייגו כעת, כוכבית 5993, כוכבית 5993.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שלום, כאן יצחק פנגר. המפגש עם אלפי מאזינים וצופים מדי שבוע מוכיח לי כי ברוב המקרים אין זוגות לא מתאימים. ישנם זוגות שלא קיבלו כלים לזוגיות נכונה. מפתח לכך נמצא בידיים שלכם. אם גם אתם חולמים על מקצוע עם השפעה, שליחות ופרנסה, הצטרפו אליי לקורס יועצי זוגיות ותהיו שם בשביל מאות זוגות שמחכים רק לכם.
הקורס מתחיל בימים הקרובים. לפרטים נוספים שלחו הודעת וואטסאפ ל-0733-100-290 או חייגו כוכבית 6163, כוכבית 6163. ימים אחרונים להרשמה.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
איתנו לקו הרב זאב קצולנבוגן, שלום וערב טוב.
שלום וברכה אבי, שלום וברכה למאזינים.
קודם כל מדברים על נפגעי פעולות האיבה, נפתח בזה שאתה שנה ממש עדיין בתוך שנה לנס גדול ויוצא דופן שהראה לך במסגרת פיגוע שיכול חלילה להסתיים אחרת, הסתיים קשה אבל יכול להסתיים אחרת. אז ממש במילה אחת על זה, אבל בעיקר על התובנות שיש לנו מהעולם הזה שבו אנחנו חיים, בצל פיגועים, טרור, שכול, ומהצד השני יש לנו תקומה של עולם הישיבות, של התורה, של תלמודי תורה, כוללים, פורחים בכל מקום, ושניהם הולכים כל הזמן ביחד.
כן, כן, זה אומץ, אומץ רגשי מכל הכיוונים, כל כיוון שאתה מדבר עליו זה אומץ רגשי. כמו שאמרת, באמת הסיפור האישי שלי, קשה להגיד הסיפור האישי שלי, כי אני פרט אחד קטן בתוך סיפור גדול שהוא טרגי. היה שם פיגוע, זה חודשים אחורה קצת יותר, פיגוע ליד הכותל המערבי, שנרצח שם, נרצח יהודי יקר, עולה מאוסטרליה, בחור בשם אליהו קיי, נפגע שם קשה, נפגע אברך יקר מאוד, ארון אימרגרין, שזה שאנחנו נשלח לו רפואה שלמה במהרה. הוא סובל, קשה לו, הרבה תפילות. בתוך הסיפור הגדול הזה, שהוא סיפור של עם ישראל, מתמודד ומתאתגר, כמו שתיארת, היה לי נס מאוד מאוד גדול, הנס הראשי שלי, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, זה כמו פגיעה בלימוד. יש לה הרבה היבטים, יש את הפרק הכולל, ויש את הפרק הפרטי, ויש שאלות ויש תשובות. אז הסיפור האישי שלי בתוך זה הוא באמת נס גלוי, נס מיוחד. היו אצלי כמה שוטרים שהגיעו מטעם משפחה אחת להביא לי משלוח מונות לפורים. אז אמר לי אחד השוטרים, אתה בטח לא ראית את הסרטים של הפיגוע. אמרתי לו, נכון, שאלה, אני כוח נפשי לראות את זה. אז אמר לי, אתה לא מבין. היה שוטר פשוט, איש שפשוט יהודי טוב חמוך כזה, אבל רחוק מעולם של תורה ומצוות. הוא אומר לי, אתה לא מבין, אלוקים שם עליך את היד והוציא אותך משם. אירוע שהייתי בתוך ארבע שניות, יש שם 100 יריות, משהו כזה. ממש, בניסים, הקדוש ברוך הוא, כיוון כדור אחד פגע בי בזרוע, במקום של תפילין, הייתי עם תפילין, חזרתי מתפילת שחרית בכותל המערבי בבוקר, הייתי עם התפילין עדיין, פגע בתפילין, עבר אותם, נכנס לתוך הזרוע, לתוך היד, חצה לי את היד מצד לצד, ולא פגע בכלום, לא באורק של דם, ולא בעצבים, ולא, ממש, ממש...
רק נאמר שהבדלים של מילימטרים בין חיים למוות. מילימטרים.
לגמרי. קודם כל המרחק מעלה, והמרחק שהכדור מעלה, זה המרחק של 10 סנטימטר. ובתוך היד בעצמה, אנשים מדברים על פצועים קל, על דברים, אנשים סובלים 2-3 בטיפולים ופיזיותרפיות וניתוחים, ואף אחד לא סופר אותם בכלל. וברוך השם, הוא באמת שלף אותי משם ככה עם ניילונים, ממש. חסדים גדולים.
אז אם אנחנו מדברים בעצם, על מהות העניין שיש יום בשנה שבה המדינה הציונית, ואני בכוונה אומר, אומרת, זה היום שבו אנחנו עוצרים, חושבים, נזכרים, מדברים, הנה אתה מדבר כאן, מקומות אחרים, זה לא משהו תורני, זה לא משהו שבא ממקומות של חז"ל או של גדולי ישראל, אין בזה פסול, אבל ככה אני שואל על המעבר ביניהם.
וואו, אני... משהו, אני חס בירושלים, בעיר העתיקה, אני גר כאן. ברור, כשאנחנו פינקתי, מה ש2000 שנה עשיתי חם והתפלל, אני מתחיל לראות בעין. סבא שלי לא התפלל לכל פיצה ברוב היהודי, כן התפלל להתפלל בכותל.
אין לנו הרבה זמן, אז בואו ככה נגיע באמת אולי למהות של הדברים, כן.
אז כן, אני אומר, ירושלים היא מרכז הקונפליקט. מה שאתה מתאר, אני חורד יום יום בירושלים. אבל אני חושב שממש על זה דיבר שפוע מלך בספר קהלת, שהוא אמר לה כל זמן ועת, תקרות חפץ, תקרות לשחוק ועת לבחות. ואתה אומר לעצמך, אני לא צריך להיות חכם מכל זמן כדי לדעת שיש זמנים שהם שמחים ויש זמנים שהם עצובים. אבל יכול להיות ששלמה נותן מבט חדש, הוא אומר שיש לפעמים מורכבות שבאותו הדבר עצמו, יש זמנים שאתה יכול לראות את הצד מלא והשמח, ויש זמנים שאתה יכול לראות את הצד הקשה. אנחנו חווינו פה חודש של רמדאן, תוך בירושלים עתיקה, תוך פסח. היה מדהים לראות את המוני בית ישראל מגיעים, שאלפי שנים הם לא היו פה, והיה קשה מנסור לראות את הישמעאלים, מין בראש, כאילו, עלמך יערים וסוד, קשה למצוא, וזה קורה באותו שבוע, באותו מקום, בפסח, בחג החירות, בחג הגאולה, מצד שני, אתה יודע, קצת צרו צעדינו מלכת ברחובותינו. ויהודי צריך לדעת לחיות מורכבות, ולדעת לכל זמן ולדעת לכל חפץ, לדעת לתת התייחסות לדבר. זה הרי לא נורמל מה שתיארת קודם, הפריחה התורנית. סבא שלנו חלם ללמוד בארץ ישראל, ואנחנו מקיימים את זה. סבא שלנו חלם להתפלל, אנחנו מקיימים. הקדוש ברוך הוא מקיים את זה בנו. ומצד שני, אי אפשר להתעלם מהקשיים. אז צריך לדעת להתבוננות לכל זמן ולדעת לכל חפץ, והתבוננות ספרטית לכל אירוע בפני עצמו.
כן, טוב, ההתבוננות, זאת המילה שאני לוקח מהשיחה איתך, רב וזאב קצלנבוגן, תודה רבה, בשורות טובות.
תודה לכם, ישועות,
תרגיש טוב. וכמו
שנזכה לראות את עם ישראל הולך ואורך, ויש לנו מהר אלינו פניו, בעזרת השם, בשפע גדול.
אמן ואמן, בשורות טובות. תודה. אנחנו רוצים לעוד הפסקה קצרה ונשוב. כן, זה גם הזמן להודות לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, תודה ליצחק איזיקוביץ' בהפקה, ותודה למאזיננו. שיהיה בשורות טובות, שנזכה בקרוב בביאת משיח צדקנו, לגאולה השלמה והאמיתית. וכן, אנחנו עדיין בגלות, אנחנו לא עם חופשי בארצנו, אנחנו בגלות הרוחנית, וגם הפיזית אפשר לומר, אמנם ברוך השם לא כמו בימים ההם, אבל שתגיע הגאולה, אנחנו נבין עד כמה היינו בגלות. בשורות טובות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
תושבות ותושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה בעיר והקמת רשת קווי רכבת קלה בירושלים, החלו עבודות בצומת הרב צבי יהודה וסדרות הרצל, אשר יימשכו כ-4 חודשים. במהלך העבודות תחסם הגישה לרחוב הרב צבי יהודה מכיוון סדרות הרצל, ויבוצעו שינויים בהסדרי התנועה. אנא ימנעו מכניסה לאזור וסעו בדרכים חלופיות. למידע על אודות התחבורה הציבורית, חייגו כוכבית 8787.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל, יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אני בוחרת במה שטוב לי. אגף מיון חדש ומפואר, 12 חדרי לידה חדשים ומפנקים, פגיה ענקית ממוגנת ומאובזרת במכשור הרפואי המתקדם ביותר. אני בוחרת לניאדו. אני כבר בחרתי במה שטוב לי, עכשיו תורך. הרשמי עכשיו ללידה בלניאדו. 09-860-9500 09-860-9500.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף. כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס אל קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777 0-722-722-777.
קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
חדש מסנו, אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
רשבי לכל. השנה נחגוג את הילולת ל"ג בעומר במירון בשמחה ובאחריות. כלל העולים להר מחויבים לרכוש כרטיס מראש. הכניסה להר מירון תתאפשר רק באמצעות שאטלים מיוחדים שיועדו לכך. הכרטיס שרכשתם מהווה אישור שהייה בהר מירון לזמן קצוב, ובהר יתקיים טקס הדלקה מרכזי יחיד. לפרטים נוספים יתקשרו 03-509-8000. מגיש מטה הסברה להילולת רשב"י, המשרד לשירות הדת.
שבוע ההייטק החרדי 2 יוצא לדרך. מנהלי ובחירי ענף ההייטק בישראל מגיעים לשבוע שידורים מיוחד בקול חי שיעסוק בצמיחת ההייטק בעשור האחרון. הצטרפו אלינו למרתון שידורים מרתקים על עולם ההייטק החרדי בהשתתפות בחירי החברות המובילות, ראש עיריית ירושלים, ראשי המפלגות ואישי ציבור. החל מיום ראשון הקרוב, כאן בקול חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר
25 שנה. כל חי תמיד איתי. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
אם הייתם מספרים לפני 10 שבועות שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה תימשך זמן ארוך כל כך, כנראה שהיינו פותחים זוג עיניים טמאות. המציאות כידוע לא מתכתבת עם התכנונים שלנו, ולא רק שהמלחמה הזו עדיין נמשכת, אלא שהיא גם העלתה הילוך בשבועיים האחרונים עם היפתחו של השלב השני בה. אבל במקביל לשליחת הצבא שלהם, הרוסים ממשיכים בשלהם גם בתקשורת ומפזרים איומים לרוב. הנה כאן נשמע אחד המגישים הבכירים ביותר בטלוויזיה הרוסית, מספר על תרחיש לפיו צוללת רוסית תירה טיל גרעיני בים, כדי שגלי צונמי אדירים ישטפו את בריטניה, שהיא כידוע אי המוקף בים מכל צדדיו. המסר למערב בכלל ולבריטניה בפרט היה ברור, אל תנסו להתעסק עם מוסקבה. הנה הדברים שאמר.
דרוגוי וריאנט, פוגרוזית בריטניה ומרסקוי פוצ'ינו, רסיסקי פדוודני רובוט בספילוטניק פוסיידון. Он приближается к цели на километровой глубине со скоростью 200 км в час. Нет никакого способа остановить этот подводный дрон. Боеголовка на нем мощностью до 100 мегатонн. Взрыв этой термоядерной торпеды у берегов Британии поднимет гигантскую волну, цунами высотой до 500 метров.
בעיניים ישראליות, מה שיסמל אבל יותר מכל את השבוע האחרון, היא אמירתו האנטישמית של שר החוץ הרוסי לברוב, לפיה הוא לא מתרגש מהעובדה שנשיא אוקראינה הוא יהודים, זאת כיוון שחלק מהאנטישמים הגדולים ביותר היו יהודים. עוד לדבריו, גם בצורר הגרמני נאצי, היטלר ימח שמו, זרם דם יהודי. הדברים החריפים והמעוותים הללו גרו כמובן ביקורת קשה, ושגריר רוסיה בישראל, זומן לשיחת נזיפה חריפה במשרד החוץ, ונראה שהסיפור הזה עוד המשיך ללוות אותנו. בינתיים הנה הדברים בקולו של לברוב, אותם אמר במסגרת ראיון עיתונאי לתקשורת האיטלקית, כשדבריו כמעט אינם נשמעים, בשל התרגום הסימולטני המיידי לשפה האיטלקית.
Hanno sulle loro uniforme, sul loro corpo, dei tatuaggi o dei simboli comunque di svastiche, simboli dei battaglioni nazisti. Dell'SS che apertamente leggono e sostengono il Mein Kampf, quindi quando dicono che nazificazione può esserci se siamo ebrei, secondo me anche Hitler aveva origini ebree, quindi non significa assolutamente nulla.
וז'לנסקי עצמו, למרות ההפסדים העצומים של אוקראינה בשדה הקרב, ולמרות שבשבועיים האחרונים הרוסים מציגים התקדמות עיקשת בשטח תוך אבדות אוקראיניות כבדות, מנסה להיחז בכל שביב של תקווה וגם לטעת אותו באוקראינים. כאן הוא נשמע אומר השבוע, היום יש לנו חדשות רציניות למדינה שלנו, להגנתנו. ארצות הברית הכינה חבילת תמיכה חדשה לאוקראינה של 33 מיליארד דולר, יותר מ-20 מיליארד מהם יכולים ללכת להגנה, והשאר לתמיכה כלכלית.
אוקראינס, אוקראינק, усі наші захисники і захисниці. Сьогодні маємо серйозні новини для нашої держави, для нашого захисту. По-перше, Сполучені Штати Америки підготували новий пакет підтримки для України на 33 мільярди доларів. Зокрема, більше 20 можуть піти на оборону, ще більше 8 мільярдів доларів заплановані на економічну підтримку, ще 3 мільярди доларів будуть направлені на гуманітарну допомогу. Це дуже важливий крок Сполучених Штатів.
ומכאן לנושא מהותי אחר קשור למלחמה באוקראינה. מאז פרוץ המלחמה דובר רבות על גדוד אזוב, שידוע כגדוד הקרבי הנועז ביותר באוקראינה, זה שנלחם בכל הכוח ברוסים בעיר מריופול עד שהפסיד בה לאחרונה, ומאות רבות או אלפים מבין שורותיו נהרגו בעיר, תלוי כמובן את מי שואלים. מאות חיילים אחרים נסוגו ומתבצרים במפעל הברזל שבפאתי העיר, והם לא מוכנים להיכנע ביודעם שהרוסים יסרו אותם. מבחינתם זו מלחמה עד הסוף. פה למשל נראים חיילים של הגדוד פונים היום בסרטון נואש לשלטונות אוקראינה ולקהילה הבינלאומית בבקשה לספק להם יציאה בטוחה כדי שלא ייפלו בשבי הרוסי.
Слава Україні!
Героям слава!
Шановні українські народи! Шановна міжнародна спільнота! Ми, військовослужбовці 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Дмитра Вишневецького з нашими побратимами з інших підрозділів Національної гвардії України та інших військових формувань 67-му добу боронимо нашу Україну, знаходячись заблокованою на заводі «Азовсталь».
מה שרבים לא יודעים זה שהרוסים צודקים בחלק מטענותיהם שמדובר בגדוד בעל אלמנטים נאצים. בסרטונים שלהם מהחזית הרוסים מציגים לראווה עוד ועוד צלבי קרס, תמונות של הצורר היטלר ימח שמו וסמלים נאצים אחרים שנתפסים בכיסיהם של חיילים מהגדוד, בבסיסיהם או שמקועקעים על בשרם. הגדוד הזה החל לכן כארגון נאצי פשיסטי, וגם אם בעולם מחליקים את העובדה הזו כדי להיכנס ברוסיה, כדאי שאנחנו לפחות לא נתעלם ממנה. לי באופן אישי הגדוד הזה לא חדש, והכרתי את פועלו הנאצי, הן בשל סיקורי את התחום, והן מביקוריי באוקראינה בעבר. עדות לאידיאולוגיה הלאומנית קיצונית של גדוד הזוב היא הסמל המרכזי שלו. זהו סמל גרמני שניתן אמנם לפרשו כסמל למלכודת זאבים, אך גם ובעיקר כסמל שאומץ על ידי דיוויזיות רבות של האס-אס הנאצי, ושאסור להציגו עד היום בגרמניה בגלל היותו מזוהה עם הנאציזם. בשנת 2015 למניינם אמר דובר הגדוד בשיחה עם אתר החדשות האמריקני USA Today שבין 10% ל-20% מהמתגייסים לגדוד הם נאצים, והגדוד הזה הוא אשם גם על ידי גורמים באום בהפרת זכויות אדם בגלל קיצוניותו והשנאה שלו לזרים, וגם ארצות הברית אסרה על כוחותיה לאמן את לוחמיו, איסור שבוטה רק עם תחילת הפלישה הרוסית לפני כחודשיים בצעד טכני. פה נשמע חייל של גדוד אזוב שנלכד בעודו מנסה להתחפש את האזרח ולברוח מידם של ערוצים, נמצא בחקירה. על ידיו ניתן לראות בבירור צלבי קרס גדולים שקועקעו, אבל הוא טוען שאין לו שום דבר נגד יהודים, ואפילו יש לו חברים יהודיים.
Националистические какие-то такие вот моменты, типа раса предрассудков у меня нет давно. Есть разные ребята, с которыми общался, как азербайджанцы, так и друзья были евреи. נורמלי כמו שאני מתנשא, אין לי никаких предрассудков.
הרוסים ממשיכים גם עם הלחימה הפסיכולוגית שלהם בנושאים אחרים ומציגים רעיון עם תושבת מריופול שנכבשה כאמור האומרת גדוד אזוב לקחו אותנו כבני ערובה, הם הפכו את הבתים שלנו לעמדות צבאיות בעל כורחנו, הם לא נתנו לנו לצאת וכל הזמן השתמשו בנו כמחסה חי.
Вот тут танк вышел, отстрелялся, зашел за девятиэтажку. С той стороны вышел, отстрелялся, зашел за девятиэтажку. Мы побежали вот сюда в бомбовое убежище. Это под магазином склады. В одном складе, в маленькой комнате, по 28-30 семей жило. Люди умирали без лекарства, старики. 5 человек умерло. Они сели в доме. Я говорю, ребята, пожалуйста, уйдите, уйдите. Вы же прикрываетесь с нами. Ну, мы вас защищаем. Я говорю, ну, от кого вы нас защищаете? Ну, пожалуйста. Ну, в результате они здесь.
סיום המלחמה לא נראה בינתיים באופק, שני הצדדים בטוחם בניצחונם ולכן מתבצרים עוד יותר בעמדותיהם ומחכים שהיריב ימצמץ ראשון ויקנע. כאן למשל אפשר לשמוע את מזכיר המועצה לביטחון לאומי האוקראיני אולכסי דנילוב מקשיח את העמדה האוקראינית ואומר, עם רוסיה אנחנו יכולים לחתום רק על הסכם שמציר על קנייתה, וככל שהיא תעשה זאת מוקדם יותר כך זאת תהיה תועלת גדולה יותר עבורה בעצמה.
Ну, давайте на два питання зробимо розподіл. З Росією ми можемо підписати тільки капітуляцію. От, і чим швидше вони зроблять, тим більше вони будуть користі для їх країни. Це перше, що я можу сказати. А те, що стосується гарантій інших країн, це непросте питання. От, воно, треба розуміти, нове для сучасного світу. От, такого не було за останні роки. От, крайня була ситуація, це була ситуація, коли в...
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. אתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777
כבר על האש שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל כל מה שתבקש כבר
עיבודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
חזרה אליי תוך 3 ימים החיות, הכוח הפיזי, התחלתי לישון בלילות. לא ידעתי עד כמה זה יחולל פלאים בחיי.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
הרמשה שבגיל 100, בדבריו עמוקים מעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם אחת שמות הרב משש, נמס על ידו. הרב משש חיבר מאנשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחת בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיש את הבעיות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שלום חברים. אם אתם מעוניינים בקריזמה מסוג אחר, ללמוד להשפיע, אמונה על ילדכם, על הסובבים אתכם, ואפילו על אנשים שכביכול אין בלבם אמונה, אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה, בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס של קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777 0-722-722-777.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחרת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מה נכלל פעילות העמותה?
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי וכאב באצבעות.
יכולתי לכופף את הידיים, התבקשתי לברוח את השמן הזה, תוך כחצי שעה פשוט הידיים מתקפלות, הכאב בצורה ממש משמעותית עבר.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
שבוע ההייטק החרדי 2 יוצא לדרך. מנהלי ובחירי ענף ההייטק בישראל מגיעים לשבוע שידורים מיוחד בקול חי שיעסוק בצמיחת ההייטק בעשור האחרון. הצטרפו אלינו למרתון שידורים מרתקים על עולם ההייטק החרדי בהשתתפות בכירי החברות המובילות, ראש עיריית ירושלים, ראשי המפלגות ואישי ציבור. החל מיום ראשון הקרוב, כאן בקול חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
לדוד, אדוני אורי ואישי ממי עירה, אדוני מעוז חיי ממי אפחד, בקרוב עליי מראים לאכול את בשרי.